ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבבטר דף מם ב'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט והנלמד. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה, שבע שורות מסוף דף מם ב' עמוד א'. לפני שנתקדם בגמרא, אנחנו נסתכל בשוליים בצד. יש כותרת נושא, וכתבנו רשימה של אנשים שאין להם חזקה זה על זה. ראוי לציין מראש שהמילה חזקה יש לה כמה משמעויות. קודם כל תלוי אם מדברים על מטלטלין או קרקעות. וגם יש מובן של מחזיק או חזקה בתחום קניין, קניין חזקה. החזקה הראשונה שהזכרנו זה חזקה שמראה על בעלות, בעלות של על החפץ או בעלות על הבית. לשם כך נדרש בעניין קרקעות, בתים, נדלן, שהייה באותו מקום במשך 3 שנים, כפי שלמדנו בתחילת הפרק. ואז אדם יכול, אם הוא טוען שהוא שם בגלל שהוא קנה את זה מפלוני, בוא נגיד מאותו שמערער עליו, קניתי את זה ממך ואני פה 3 שנים ולכן כבר אין לי שטר מחירה, זו חזקה שדיברנו עליו רבות. יש עוד חזקה ששייך לתחום המטלטלין, שהתפיסה ההלכתית אומרת שברגע שאדם תופס כלי, תופס חפץ, הוא נאמן לטעון שזה שלו. אז בעניין חפצים ומטלטלין, חזקה, נגיד, מושגת באופן מיידי. לא נדרש שיעה של 3 שנים ברשות אותו אדם כדי לקרוא לו הבעלים. הזכרנו גם כן שיש מושג של קניין חזקה, שהוא מתפקד כאמצעי להעביר בעלות על משהו. כמו שכסף הוא נחשב קניין, אדם משלם למוכר בית כסף, בתשלום הכסף הבעלות של אותו בית עוברת אליך. אז יש גם מושג של פעולה מסוימת שאדם עושה. המשנה שלנו תזכיר את זה בסופה, נעל, גדר, פרץ, רואים אותם מילים. הוא נעל את הדלת של אותו מקום, או פרץ, הוא פרץ פרצה בגדר, או הוא בנה גדר. זה נעל, גדר ופרץ. גדר, גם זה סימן או אות של בעלות. אבל זה בעניין קניין, להעברת בעלות. למה כל ההקדמה הזאת? זה בגלל שמיד במילים הראשונים של המשנה, יש התייחסות לשני דברים שונים. המשנה, בואו נתחיל. האומנים. אומנים, מה הכוונה פה? מיד נסתכל ברשבם. האומנים, בעלי אומנות, שמוליכים להם בביתם לתקן כלים כמו צבעין או קופסים או חייתים או סורקי בגדים, שטוענים לקוח בידי. שאותו אומן טוען שאותו חפץ הוא ושלא, זה לא בא מאיזה לקוח שהביא את זה לתיקון. אין להם חזקה. עכשיו המילים האלו, אין להם חזקה, לא רואים אותם מיד במשנה אחרי המילה אומנים. זה מופיע בשורה השנייה של המשנה. בכל אופן, אין להם חזקה שייך גם לאומנים, והרשפם ממשיך. הוא אומר, אין להם חזקה, לא בחזקת 3 שנים מהירי. לא מדובר פה על שיית חפץ ברשותו במשך שלוש שנים. זה סתם אומן לא שייך למטלטלין. וחזקת שלוש שנים לא נאמרה אלא במקרקעי, אבל במטלטלין מישהו מוחזק בשל חברו אפילו שעה אחת, שאנו רואים שיוצאים מתחת ידו, אף על פי שיש לחברו עדים שהיה שלו, נאמן זה המוחזק, לומר, לקוח הוא בידי. תסתם לוקח מטלטלין מחברו, בלא עדים הוא קונה, הוא בלא שטר. אז כאילו, אין לבקש איזו הוכחה נוספת על בעלות, כי אין. אנשים לא מעבירים מטלטלין בנוכחות עדים, ולא בעריכת שטרות. ואז לכן, בעניין, בסתם מטלטלין, אומרים שאתה מחזיק פה וטוען שהוא חפץ שאני קניתי, הוא נאמן. חוץ מדברים עשויים להשאיר ולהזכיר ואמר לכולכנים בידיד אינו נאמן, זה גם רשימה של כל מיני חפצים שאנשים רגילים להשאיל אותם אחד לשני וכאלו, אז באמת אדם לא יכול לטעון לקוח הוא בידי ויהיה נאמן, כי יעלה החשד שאולי הוא סתם שאל את זה או שכר את זה ולא באמת קנה. זה כדי כאן מסכת שבועות. והחגה באומנים, וזה מה שחשוב לנו. כאן, בעניין אומנים, אפילו דבר שאינו עשוי להשאיל ולהזכיר. ועשוי לשלחו לאומן כדי לתקנו, נמי, אין לו חזקה לטעון, לקוח ובידי. מאחר שיש עדים לאידך שהיה שלו, וטוען, שלחתי לך לתקנו. אז לכן, המשנה אומרת בקיצור נמרץ, אומנים אין להם חזקה, וכאן הסברנו את זה דרך הרשב"ם. נחזור למשנה. והשותפים, שני אנשים שלקחו קרקע בשותפות, ואחד מהשותפים מחזיק, הוא עובד, הוא מחזיק בכל החלק, בכל החלקה, בכל הנכס, וגם אוכל את הפירות, הוא קוצר את היבול של שלוש שנים, כל זה לא מביא לו לידי חזקה. למה? זה רשב"ם אומר שכן דרך שותפים. זה הדרך של שותפים, שאתה תהנה מכל הנכס במשך שנים, ואני אחר כך, כאילו עושים סבב כזה ביניהם. החלופה, אתה שלוש שנים, אני שלוש שנים. לכן, נכס שאנחנו יודעים שנרכש בהתחלה בשותפות, זה שאחד משתמש בכל הנכס במשך שלוש שנים, זה לא יקנה לו בעלות על כל הנכס. מי עוד? והאריסין, אנשים שהסכימו לעבוד בשדות של אחרים, תמורת אחוזים בפרסים. ביבול. אז אפילו אם הם עובדים שם במשך שנים רבות, הם לא יכולים לטעון שהקרקע שלהם, מאחר שהם ירדו לתוך השדה לשם אריסות. זה מנהג אריסים לעבוד שנים רבות, הרבה מעבר לשלוש שנים, אז לכן הם לא יכולים לטעון שהם קנו את זה ושהם שם שלוש שנים. אם כמובן אנחנו מדברים במצב שאותו אריס הוא לא מציג בפנינו שטר שהוא רכש, רק שהוא טוען שהוא רכש את זה ועבור שלוש שנים, זה לא יועיל לו, מאחר שהוא התחיל שם כאריס. והפטרופין, גם להם שהם אחראים על נכסים של אנשים כמו קטנים או אנשים שאין להם יכולות, אז הם סך הכל אפטרופין, הם לא בעלים, אז למרות שהם מטפלים בשדות במשך שנים רבות, אין להם חזקה. ומה עוד? לא לאיש חזקה בנכסי אשתו, ולא לאישה חזקה בנכסי בעלה. אישה שמביאה לנישואין שלה קרקעות מבית אביה, הם נקראים נכסי מלוג, ובמקרה של גירושין למשל, היא לוקחת אותם איתה. אז זה שבעלה נהנה מהפירות משך שנות נישואיהם, זה לא מקנה לו חזקה בהם, וגם לא ההפך. ולא לאב בנכסי הבן, ולא לבן בנכסי האב. במה דברים אמורים? במחזיק. עכשיו כאן אנחנו נפנה לרשב"ם. במחזיק, פרק 4 שורות מהסוף, כי מפרש בגמרא, בחזקה שיש עם הטענה ומחלוקת שחברו מערער עליו. כל מה שאמרנו זה בתחום השגת חזקה, אמרנו כל האנשים האלו אין להם חזקה, זה בתחום החזקה שהסברנו מקודם, חזקה שמראה על בעלות בגלל שימוש במשך זמן. אבל נמשיך בגמרא, בנותן מתנה והאחים שחלקו ירושה, והמחזיק בנכסי הגר, גר שנפטר ואין לו יורשים, אז השטחים שלו, הנכסים שלו הם בגדר הפקר, אז מי שבא ומחזיק בהם, נעל, גדל או פרץ, אלו הם דוגמאות של פעולת חזקה כלשהו, אפילו אם עשה את אחד מהדברים האלו בשיעור מינימלי, הרי זו חזקה. זה חזקה, חזקת, נקרא לזה קניין חזקה. ואנחנו גם פה נסתכל ברשב"ם, 4 שורות מהסוף, עבר בנותן מתנה בפנינו, מודה לו, הנותן אומר לרוכש שילך ויחזיק בה. אני אמרתי רוכש, הכוונה מקבל המתנה. וקיימלן דקרקע נקנית בכסף, בשטר בחזקה, ובהי חזקה שהיא במקום קניין לקנות קרקע, ומדנה וגדר וכו', אביה חזקה לקנות. והרשב"א מוסיף גם בסוף הפירושו פה בעמוד, הרי זו חזקה לבלתי חזור זה בזה. קניין אומר לנו, זהו, זה העברת הבעלות סופית. כיוון דברשות חברו החזיק, מאחר שזה היה בציווי הנותן, תלך אתה, תלך ותחזיק, ובכך נגמר אהבת הבעלות לעל חזור. נמשיך כעת לעמוד ב'. בתחילת העמוד מופיעים אבוה דשמואל ולוי, הם ביחד פה, ובשורה שנייה שמואל מופיע. כולם מציגים בפנינו את גרסתם במשנתנו. זאת אומרת, אמנם קראנו את המשנה כפי שהוא מופיע אצלנו, אבל להם היה גרסה אחרת. עכשיו הגמרא. האמת, לפני שנמשיך, רק נסתכל בצד, בכותרת הנושא, לכל הדעות כאן, אומן אין לו חזקה. דמה שנמצא ברשותו מסתמה הגיע אליו כדי לתקנו. שותף אי יש לו חזקה על חברו מחלוקת. במשנה שלנו חד וחלק כתוב שותף אין לו חזקה, אבל פה בדעות שנראה עכשיו זה יהיה נושא של מחלוקת. הגמרא, אבוה דשמואל ולוי תנו, בכוונה הגרסה שלהם במשנתנו ככה, שותף אין לו חזקה. אם לומדים עם הרשב"ם אפשר לגלות שהם, אבוה דשמואל ולוי, לא מזכירים במשנה עניין של האומן. למה? כי זה נובע מאליו, כפי שהגמרא אומרת, וכל שכן אומן. אם אנחנו אומרים שהשותף אין לו חזקה על חברו, אז עוד יותר ברור שאומן לא יכול לטעון שהדבר, החפץ שרגילים לשלוח אליו לתיקון, שהוא שלו. נמשיך בגמרא, שמואל תני, אומן אין לו חזקה, הוא בגרסה שלו במשנה זה מפורש, אומן אין לו חזקה. אבל שותף יש לו חזקה. וכאן אפשר לראות את המחלוקת בין שמואל לאביו ולוי. וגם כיווכבנו שותף יש בניגוד לשורה הראשונה, שותף אין. ששמואל טוען, זה דעתו, שלשותף יכולת להשיג חזקה על חברו. מיד נסתכל ברשבם, אבל שותף יש לו חזקה, דאם איתה דלא מכר לו חלקו, היה לו לעבוד את האדמה ולאכול הפירות בשותפות. זה תפיסת שמואל, שדבר שמחזיקים בשותפות עובדים בו ביחד. ברגע שאחד עובד שלוש שנים ברצף בלי עזרת השני, זה כבר סימן לדעתו של שמואל שאותו שותף קנה, כמו שהוא מנסה לטעון, קנה את חלק חברו. ואז דה שמואל תמי, ומה ששמואל גורס במשנה, והתוצאה מאחר שהוא לומד רק במשנה, רק אומן אין לו חזקה ברשימה, אבל לא כולל שותף, כי דעתו של שמואל ששותף יש לו חזקה, זה מאפיין את שיטת שמואל. זה הכוונה, ואז דה שמואל תמי, שמואל פה הולך לשיטתו. דיאמר שמואל, מיד רואים השותפים מחזיקים זה על זה, ויש עוד המשך רק שעלינו להתייחס למבנה הגמרא לפני שנתקדם. ראינו פה משולש והבלטנו בעיגול את המילה שותף או שותפים בצד במבנה. יש לנו התייחסות למשולש, שיטות שמואל בעניין שותף אם יש לו חזקה על חברו. אז בשלב הראשון המשולש הראשון, שמואל אומר פה השותפים מחזיקים זה על זה. כוונה, אם האחד מחזיק בחלקו בחלק חברו במשך שלוש שנים, אז הוא נהיה הבעל, הוא אותו נהיה הבעלים הבלעדיים. ומעידין זה על זה. אם יש איזו מערער על חלק אחד מהשותפים, השותף השני יכול להתערב בתור עד לטובת השותף שלו. אז והוא לא נחשב נוגע בעדות, לא נחשב איש פסול לעדות בגלל אינטרסים אישיים. ונעשים שומרי שכר זה על זה. נסתכל ברשב"ם, ונעשים שומרי כשומרי שכר זה על זה, שאם מבית אחד מהם נגנב דבר של שותפות, חייב לשלם כשומר שכר. ידוע להרבה מכם ששומר שכר בניגוד לשומר חינם חייב על גניבה. אז אם אחד מהשותפים מחזיק בביתו דבר של שותפות ונגנב מביתו, הוא חייב לפצות את ה שותף השני בשווי הדבר לפי חלקו בו. ואז אם שואלים איך אתה מגדיר את השותף כשומר שכר, איפה השכר שלו, איפה הוא מקבל תשלום, וזהו שכרו, שגם חברו ישמור הכל כשיעור זמן שמשמר זה עכשיו. למשל, תשמור לי היום ואני אשמור לך מחר. אז עצם זה שאתה מוכן לשמור לי מחר, אני, כשאני שומר עבור החפץ היום, אני נחשב שומר שכר. נמשיך בגמרא. רמי לי רבי אבא לרב יהודה במרצאותה דבי רב זכאי. רבי אבא מעלה שאלה, קושיה, סתירה, לרב יהודה, שואל אותו במצאת מקום שיוצרים שמן שומשמים, יכול להיות עוד סוגי שמנים. אז הוא מעלה שאלה, מי אמר שמואל שותף יש לו חזקה? ואמר שמואל, שותף כי יורד ברשות דמי. הביטוי יורד ברשות זה דבר ביטוי שמשתמשים בו בקשר לאריסים, אריס שמענו במשנה שהוא עובד קרקע תמועת אחוזים ביבול. אז שותף ביחס לנכס שהוא בעלים בו יחד עם מישהו אחר, כשהוא עובד באותו נכס, הוא דינו כמו אריס. לאו למימרא דשותף אין לו חזקה. אם אתה מגדיר את השותף נוכחותו בנכס כאריס, אתה אומר במילים אחרות שהוא לא משיג חזקה. אז זה נגד מה שמובא ליעיל בשמו של שמואל, ששותפים מחזיקים זה על זה. לא קשה, אין סתירה בין שני המימרות האלו של שמואל. תלוי, עד הנחת לכולה, עד הנחת לפלגה. תלוי אם אותו שותף עובד את כל הנכס, או הוא עובד רק חצי ממנו, או חלק ממנו. עכשיו, מה שייך למה? כי יש פה שני מימרות של שמואל, אחד מהם, באחד מהם מובא ששותף יכול להחזיק, להשיג חזקה בכל הנכס, ומימרה שנייה הוא הפוך, הוא לא. אז איזו מימרה ששמואל שייך לאיזו מציאות? אמרי לה להי גיסה, ואמרי לה להי גיסה. במילים פשוטות, כל האפשרויות פתוחות. כדי להבין את עומק הדברים, אנחנו נלמד ביחד את הרשב"ם. בשורה האחרונה, בשורות הקצרות, דנחית לכולה שדה שקנו שניהם, שהוא אותו שותף עובד על כל השדה שהם שניהם קנו. דנחית לפלגה, בחלק המובחר יחזיק. כאילו הוא עבד רק על פלגה, דרך כלל זה חצי. אז אם אומרים פה חצי, אז נגיד הוא חצי, הוא עובד על החצי המובחר של הנכס, של השדה. ומה הוא טוען? חילקנו והגיע זה לחלקי, והחזקתי בו 3 שנים. ואידך טעין, אותו שותף השני, עדיין לא, הוא טוען, עדיין לא חילקנו, אלא כך התנינו בינינו, שתוכל אותו חלק 3 שנים, ואני אחריך כמו כן 3 שנים. עכשיו, נשאר השאלה, מתי שייך המימרה ששותפים מחזיקים זה על זה, ומתי לא. אמרי לה להגיס, אנחנו נמשיך ברשב"ם עוד כמה שורות, וגם בגמרות המסומנות שלנו, של ש"ס עוזר, אתם רואים שהבלטנו במעוין להגיסה, וכאן הוא יסביר את שני המקרים, נחית לכולה ונחית לפלגה, גם אלו הבלטנו עם פס כפות, כפי שאתם רואים, ואחר כך המעוין הבא, להגיסה, כאילו, הפוך. נמשיך. אמרי לה להגיסה, יש מתרצים בעניין זה, דאמר שמואל שותף, יש לו חזקה, דנחית לכולה. הוא ירד לכל השדה, דמינג השותפים ליטול בשותפות פירות כל שנה ושנה, או זה ייטול חצי הקרקע וזה החצי, ולשנה הבאה למפרע, מה שלקח זה אשתקי, ניקח זה עכשיו, שכל אחד רוצה להנות בכל שנה מחלקו, וזה שניח להחזיק לחברו 3 שנים בכל השדה, כבר זה כבר לא כמנהג השותפים כפי התיאור שראינו. אז למה הוא עשה את זה? למה הוא נתן לו להשתמש במשך 3 שנים כל השדה? ודאי מחר לו את חלקו וילקח אביה חזקה. והד המשמול אין לו חזקה, דנחית לפלגה, שכן, דרך שותפים, לאכול זה פלגה, ואידך חברי, פלגה 3 שנים או 4, ואחר כך אוכלים למפרע בעניין זה 4 שנים אחרות. אז לפי ההסבר הזה, מתי אומרים ששותף יש לו חזקה, זה בזמן שאומרים אותו משתמש ונהנה מכל השדה. זה לפי הגישה הזאת, זה סטייה מדרכם של שותפים, אלא זה סימן, זה מראה שאותו אחד קנה חלק חברו. נמשיך ברשב"ם, ויאר מילה לאי גיסה, כאילו הכיוון הפוך. היכה דנחת לכולה, אם רואים אחד משותפים, אם משתמשים בכל הזדה במשך 3 שנים, לא אבי החזקה, שגענו מנהג השותפים לכל שדה 3 שנים, ולכך לא מציטיין לקוח חלקך בידי. ואיך הדנחת לפלגה, אגב, פלגה שוב פעם זה, כפי שהסביר רשב"ם למעלה, שורה ראשונה בחבות, הכוונה הוא, הוא, הוא ירד לחצי הטוב, המובחר. אז אם רואים שהוא עובד רק חצי שדה, ונגיד חצי המובחר, חבי חזקה. דסברה הוא דחלקו. דאם איתה דניחה לי להנות מחלקו בכל שנה, ולא להמתין 3 שנים או 4 שנים אחר חברו כמנהג שותפים, לא היה לו לברר חלק אחד לבדו, אלא יעשו בשותפות ויחלקו הפירות. אז לכן אם רואים אחד במשך 3 שנים עובד רק על חצי אחד, זה סימן שזה תוצאה מחלוקה ביניהם, אז הוא יכול לטעון שקניתי או חילקנו באופן רשמי, וזה החלק שהסכמנו שאני אקבל. אנחנו חוזרים לגמרא. רבינה אמר, עד עכשיו ראינו היישוב לשני הדשונות של שמואל, וסימנו את זה לפני 2 שורות בגמרא עם מעוין מספר 1. רבינה הוא גישה שנייה לעניין המימרות של שמואל, שהבלטנו במשולשים למעלה. רבין אמר, דנחי לכולה. שני המימרות של שמואל מתארים שותף שעובד את כל הנכס, ולא קשיה. הדעית בדין חלוקה, הדלת בדין חלוקה. דין חלוקה, זה למדנו בעבר, זה שטח מספיק גדול שראוי לחלקו, שכל אחד מקבל חלק חשוב, חלק משמעותי. דבר שאין בו דין חלוקה, זה חלק, זה נכס קטן, שאם מחלקים אותו, אז כל אחד מקבל חלק שפשוט לא ראוי, לא שווה להשקיע בו. אז אם מדובר בשותף שעובד על נכס שלם, הוא נכס מספיק גדול שיש בו דין חלוקה, אז איך זה שהוא עובד על הכל? כנראה שהוא קנה חלק חברו, אחרת היו יכולים לחלק את זה חצי לזה וחצי לזה. כאן שהוא עובד על הכל במשך 3 שנים, סימן שהוא רכש אותו, את החלק חברו. אבל אם מדובר בנכס נגיד קטן יחסית, זה שהוא עובד על הכל, זה רק בגלל שאין לו דין חלוקה, זה לא ראוי לחלק. וככה שותפים עובדים משך שנים, מספר שנים, או 3-4 שנים, על עובדים ונהנים מכל הפירות, וכבור הזמן זה, השטח עובר לטיפול של השותף השני, שהוא גם יעבוד על כל השטח. הגמרא ממשיכה, אבל לפני שנתקדם, רק נסתכל בצד, בנושא, הסבר, דאמר שמואל שותף, כי יורד ברשות דמי. היה השתמש בביטוי הזה, כשותף ברשות דמי, אם כל כוונתו הוא היה רק לומר ששותף אין לו חזקה, אז תגיד את זה באופן ישיר, מה זה, למה שימוש בביטוי הזה? הגמרא, גופה כמובן ציטוט ממה שראינו מקודם, יש לנו חיצים שאפשר לראות למעלה מאיפה זה בא. גופה, אמר שמואל, שותף כי יורד ברשות דמי. מהי כמשמע, מה הוא רוצה לומר בביטוי הזה? שותף אין לו חזקה? למה שותף אין לו חזקה? תגיד את זה באופן ישיר. אמר רב נחמן, אמר רבא ברבוה, לומר, שימוש בביטוי הזה ששותף כיורד ברשות דמי, הוא מלמד את הדבר הבא. אנחנו נקרא כמה מילים שבגמרא, אחר כך נסתכל לרשב"ם להסבר. לומר, זה ששמואל אומר ששותף כיורד ברשות דמי, אומר שנוטל בשבח המגיע לכתפיים בשדה שאינה עשויה ליטה כשדה העשויה ליטה. בשבילי זה היה אמרה סתומה, אבל תודות לרשב"ם אפשר להגיע להבנה. הרשב"ם נמצא בחלק התחתון, לומר שנוטל כדין אריס שיורד ברשות אפילו בשבח המגיע לכתפיים. מה זה שבח המגיע לכתפיים? גמר פרי, כגון כמה לקסור בתבועה, החיטה היא צומחת לגובה מסוים, זה מגיע לגובה כתפיים של בן אדם, זה הזמן שהוא ראוי לקצירה, אז זה שבח המגיע לכתפיים. והנביאים לבצור, נוטל כל החצי כדין אריסי העיר. וכאן החידוש, העיקר פה, ואפילו הוא שדה שאינו עשוי ליטה אלא לזריעה ונטעה הוא, ואותו שותף הוא סטה מההרגיל המקובל לעניין אותו שדה, והוא נטע מה שבדרך כלל זורעים, לא משנה, הוא נוטל כל דינו כאילו עשוי ליטה, כדין היורד ברשות. יורד ברשות, כוונה אדם שנכנס לשדה חברו ברשות. דאילו יורד שלא ברשות, יש מצב אחר, אדם מחליט יום אחד לרדת ולטפל ברשות שאינו שלו, אבל מה? הוא לא קיבל רשות לזה. הוא נחשב, הוא נקרא יורד שלא ברשות. הבעלים לא נותנים לו רשות. מה הדין שם אחרי שהוא בסופו של דבר כן משקיע השקעות וכוחות? מה הדין? שמין, עושים שומה, שמין לו וידו על התחתונה. שאם השבח יתר על היציאה, נותן את היציאה, אותו אדם יכול לקבל חזרה מבעל הבית את ההוצאות, ואם היציאה יתר על השבח, נותן יציאה שיעור שבח, כדאמר בו במציב השואל, כמו שמובא שם. אז בשבילנו אני חושב שראינו מספיק מבחינת הסבר פשוט לביטוי מה החידוש בדברי שמואל שאומר ששותף כי יורד ברשות דמי. החידוש הוא, אפילו אם השותף פעל בניגוד לאותו, להרגיל המצופה בעניין אותו שדה, הוא מחלק שווה בשווה עם השותף שלו באותו יבול. עד כאן שיעורנו להיום.